בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אנחנו מארחים היום את נעמי לב-ארי מבלק שיפ הפקות, שותפתו של שר יוגב, גם לחיים וגם למשרד ההפקה, וכמו עוד הרבה, חברה שלי משכבר הימים, וכיף לי לארח אותך, נעמי.
תודה, גלי, כיף להיות פה.
זהו, אנחנו going so much way back, ממש ממש לנראה לי 14 שנה, 15 שנה אחורה.
נראה לי שיותר.
אני מפיקה בתוכנית מאוד איכותית בשם הדוגמניות. שלוש או שתיים או משהו כזה באמת, שלוש, הדוגמניות שלוש. הייתי שם מפיקה ונעמי באה לעשות תוכן.
הרעיונות האלה כל הזמן חושפים עליך, כל מיני דברים.
נוראים, נעמי בהיריון, בוגרת סם שפיגל, יוצרת קולנוע מצטיינת, מגיעה לכתוב את הטקסטים של הדוגמניות שלו.
נהניתי לפגוש אותך.
כן, אלה היו ימים, תשמע, כל עבודה מכבדת את בעליה, אה? וזהו, תספרי איך זה משם התקדם.
כאילו, התחלתי עם הפדיחה, ומפה יש...
זה לא פדיחה.
נעמי, איפה הכל התחיל?
הכל התחיל ב-1988, כשהייתה תוכנית שקראו לה רואים 66, והם היו מביאים סדרות לבחירת הקהל. אחת הסדרות שזכתה בדרך כלל הייתה סדרה בשם מסע בין כוכבים, שבה נסו לגלקסיות רחוקות מאוד, ועשו את זה באיזה מין הרמוניה כזאת, בין יפנים לאמריקאים, לאפרו-אמריקאים, לסקוטים ורוסים, כולם על ספינה אחת. ואני נשבעתי בקסמי הרעיון הזה, ואפילו וולקנים, חוצנים, בדמותו של ספוק. ואני נשבעתי בזה, וכל שבוע חיכיתי שברואים ששש יבחרו, בבקשה, 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 את מסע בין כוכבים. זה הפך לאובססיה, כמו כל דבר שאתה מפתח עליו אובססיה, אתה מתחיל לחקור כל פרט ופרט, ואחד הפרטים בסדרה הזאת, מעבר לשחקנים שלמדתי כל מה שהם עשו, שזה לא היה הרבה חוץ מזה, הפתיח של הסדרה התחיל בלוגו של חברת פארמאונט, סטודיו גדול לסרטים. התחלתי לראות כל הסרטים של פארמאונט, ודבר הוביל לדבר. והבנתי משחר ילדותי, שזה מה שאני רוצה לעשות, לנסוע לגלקסיות רחוקות עם כל מיני אנשים, לייצר מציאויות חדשות או לשקף מציאויות שהייתי רוצה שיהיו. וככה חלמתי לעשות סרטים. באותו זמן זה היה סרטים, למרות שזה התחיל מטלוויזיה. ואז בגרתי, וכשהגיע העת, הלכתי ללמוד קולנוע. וזה הסיפור ממש בקצרה. הוא יפה?
מאוד.
סיפור ממש יפה. קודם כל חשפת את חננותך.
נכון.
וזה מגניב מאוד.
טרקית
אני
אמיתית.
אני ממש אוהב סטאר טרק, אז
גם אתה טרקי? לא פנבוי?
וואו, ממש. אוקיי. אבל כן, גם ההקבלה הזאת מעניינת בין יצירת טלוויזיה, קולנוע, לבין עולמות חדשים ועבודה עם אנשים חדשים. מגניב? לא רע, אבל איך זה הפך למציאות?
שאלה מעולה. כאילו, למדתי בשפיגל, נהניתי מכל רגע. זה היה 5 שנים, קצת ארוכות מדי, בכל זאת, בשביל תקופת לימודים, אבל באמת נהניתי מכל רגע, ושם בעצם התמקצעתי כבמאית. חשבתי שאני רוצה להיות במאית. וכך עשיתי, ו-I was oriented to that, וגם כשסיימתי את הלימודים, אז הלכתי לכיוון הזה. והיה לי איזשהו מפגש, או כמה מפגשים, שהבהירו לי שאני בכלל לא במאית. אני מפיקה.
איזה מפגשים יכולים להיות?
אז השילוב בין כל מיני מסקנות שלי מהעבודות בימוי שלי לבין כל מיני מפגשים עם מפיקים אמיתיים. כי בעצם מה שקורה בבית הספר לקולנוע, לפחות זה היה ככה פעם, אתה לא באמת, את לא יודעת באמת מה זה מפיק או מפיקה כשאת לומדת בבית ספר לקולנוע.
כן.
כי בעצם מי שכתוב על סרט הגמר שלך או הסטודנטים כמפיק או מפיקה, שזה בדרך כלל חבר טוב, הם בעצם סוג של מנהלי הפקה. זאת אומרת, הם בודקים שהכל זורם והולך מהסעות והסנדוויצ'ים וכן הלאה, ויש לנו איזה קונספט כזה שהמפיק הוא זה שדואג להכל, לכל הבירוקרטיה והטכני והסנדוויצ'ים וזה. מצד אחד זה מה שחושבים. מצד שני, כשאת רואה סרטים על הוליווד, את רואה שהמפיקים הם בכלל אנשים גדולי גוף בדרך כלל בהוליווד, כאילו בסרטים, עם סיגר גדול שהם גנבים. והפער הזה איכשהו לא מתיישב, אתה לא בעצם יודע מה זה מפיק, כשבעצם בסוף בסוף בסוף, אם ניכנס היום קצת להגדרה של מה זה מפיק, כן. ומה הם עושים וכו', בעצם בית הספר, ואתה כבמאי, כסטודנט, שהוא מוביל את הסרט, אתם המפיקים של הדבר הזה. וכשיוצאים מחמש שנות לימודים, לוקח עוד איקס זמן להבין מה זה בעצם מפיק. איך ניגשים אליו, או אליה, היום גם יותר אליה, מה תחומי האחריות שלהם, וכשיצאתי מבית ספר בורה בעניין הזה, אך את למדתי מה זה אומר, מפיק מה תחומי האחריות.
שמה זה אומר, בטי?
מפיק, מפיקה, היא הבעלים של היצירה. נתחיל בזה.
כן.
התקוממו רבים מהשומעים, אבל ברמה המשפטית זה המצב. צריך שתמיד יהיו בעלים ליצירה, מישהו שמחזיק ומחזיקה בידיה את כל הזכויות שמיוצרים בסדרה, זה יישמע קצת מסובך, אבל בגדול, מפיק זה מי שיש לו את האחריות המשפטית, התכנית, הכלכלית, למעשה את כל האחריות, ויש לו את הפריבילגיה לראות את התמונה הרחבה בפרופורציה מסוימת, ויש לו גם את הסיכון הגדול, שהוא או היא הם בעצם אחראים על כל הדבר הזה. זאת אומרת, כישלון כלכלי או תכני או משפטי יונח לרגליהם. זה בשילוב עם העובדה שהבנתי שבשביל להיות במאי צריך כנראה כמה, ויכול להיות שאני טועה, אבל כמה תכונות אופי שאני לא הצטיינתי בהם.
כמו
למשל, ברגעים מסוימים לא לראות בעיניים. ואני לא יכולה לא לראות בעיה, זאת אומרת, אני שמתי לב שכשאני מביימת, אני עסוקה ברווחתם של האנשים שעובדים לצידי, כן. יותר מאשר בפריים. וזו תכונה אולי לא כל כך טובה לבמאי הבמאי. בוא נגיד ככה, אולי טובה, אבל העומס הנפשי שזה יצר אצלי היה גדול מדי, לדאוג לרווחתם של האנשים לצידי, ובעצם רציתי להיות המפיקה שרציתי בתור במאית.
אוקיי.
מישהי שתהיה שותפה ושתבין את הבדידות של הבמאית ושל התסריטאית, ושתהיה, כן, קומפניון כזה, חברה, שותפה למסע המאוד מאוד מורכב בפני עצמו, אז שגם יהיה לפחות בתחושה שאת רץ עם מישהו, או את רצה עם מישהו. אני התרגלתי לדבר בשום זכר אחרי שנים בתעשייה, אבל אני צריכה להרגיל את עצמי. אז זה הסיפור בקצרה, אני מקווה שהוא קוהרנטי.
הוא קוהרנטי מאוד. זה גם בעצם בסופו של דבר, שזה מה שאנחנו מדברים פה הרבה, גם בעניין התקציבי, הרי דבר לא יקרה אם המפיק לא יביא אליו את המשאבים לזה שבעצם יהיה פה סדרה או סרט. זאת אומרת, הבמאי הוא יכול להיות הכי גאון בעולם, אבל אם לא יהיה לו מפיק יחד איתו שבעצם יוצא לדרך, דברים לאו דווקא יקרו.
כן, תראי, יש כל מיני במאים גם שהם גם מפיקים.
כן.
זה בסדר גמור, אם יש להם את היכולות וגם מפיק. את צודקת רק שזה באמת לא מצטמצם רק לזה. זאת אומרת, זה דבר נורא חשוב, כמובן. כן. זה...
אני לא מדברת רק משאבים כסף, אלא בעצם את כל הדבר. כאילו,
את כל המעטפת
את ליצירה. את כל המעטפת
כן.
ליצירה.
כן.
זה משהו שכבמאי אני חושבת, אלא אם כן אתה באמת במאי מפיק, ואז אתה עושה את זה עבור עצמך, ואז העול הוא מאוד...
מאוד.
ומאוד, ואתם גם יזמתם את המסלול של ההפקה בסם שפיגל, נכון? או שאני...
אני לא יזמתי מסלול הפקה.
לא? שר ניהל אותו.
שר השותף שלי ניהל במשך כמה שנים, אני חושבת חמש שנים את מסלול הפקה יזמת, כן. כשאני למדתי בשפיגל לא היה עדיין.
ברור, אני יודעת, לא, אבל זה משהו ש... אני כאילו אומרת חדש, זה לא כל כך חדש, כי לדעתי אני גם העברתי שם איזה שיעור או שניים לפני איזה 10 שנים אולי, לא, אולי 7. אבל זה משהו שהפתיע אותי שלא היה לפני, כי בעצם אתה אומר, אוקיי, אני יוצא מסם שפיגל, ואני מגלה שהעולם הוא טיפה אחר.
ומה זה מפיק?
כן.
כן, אני הגעתי, אני לימדתי בשפיגל קורס שכן יזמתי אותו, שנקרא הפקה לתסריטאים. בדיוק בשביל לענות על הצורך הזה, שהם לא יצאו החוצה אחרי שהם לומדים כל כך יפה, ובאמת עם המורים והמורות הכי טובים, איך לכתוב, איך לדמיין, איך להגיש, אבל בעצם לא יודעים מה בר התכנות, מה לא, על מה צריך לשוב חוץ מהעלילה. זאת אומרת, היום כי יוצר, אתה צריך להבין הרבה דברים שהם מעבר לרק לכתוב.
נכון.
אז זה היה כן קורס ש... שיזמתי.
אגב, זה נשמע כמו קורס שצריך להיות חובה בכל שאר בתי הספר לקולנוע וטלוויזיה. זה מהקורסים האלה שאפילו דיברנו על זה, לדעתי, באחד מהפודקאסטים שלנו, שנראה כאילו תמיד מורים בלימודי קולנוע מלמדים את החלק האמנותי, אבל לא את החלק המעשי של איך להשיג עבודה ואיך להיות ריאליסטי לגבי זה, וזה נשמע לי כמו שיעור פיגוז.
זה גם זה, תודה. אני גם מוכנה לייעץ אם מישהו רוצה להקים קורס כזה, אבל זה גם באמת גם ברמה הפרקטית של כלים ממש תכניים שהם מכיוון ההפקה. הרי היום בארצות הברית כולם מדברים על the creator of, ובסופו של דבר ה-creator of הוא גם ה-executive producer, זאת אומרת זה גם אנשים, הרבה פעמים showrunners, הם חותמים על תקציב, אז הם צריכים לדעת ככלים תכניים מה זה breakdown ומה זה board ומה זה כל האלמנטים האלה, זה כלים שהם יכולים לעבוד איתם. Okay. אז היום זה בטולקיט של יוצר, זה דברים שהוא צריך שיהיו לו, built in, עם כל המפה המשתנה של הטלוויזיה והקולנוע.
נכון.
אני יכול להחזיר אותנו לטיימליין ולשאול, לאחר שהבנת שאת רוצה להיות מפיקה.
רגע, לא, אני רציתי גם לגבי זה.
אלוהים אדירים, מה הייתה השאלה שלך?
לא, אני אגיד לך למה, בגלל שאני מכירה את נעמי, ואני אחזיר אותה לשאלה שלה של הסטארטרק עם כל העולמות שנפגשים, ואני מכירה גם את היצירה של נעמי, והיצירה של נעמי היא יצירה לא סטנדרטית ולא טריוויאלית.
אבל גם לא פנטזיה ומדע בדיוני.
ממש לא פנטזיה ומדע בדיוני. היא פנטזיה ומדע בדיוני, כאילו הייתי אומרת אפילו ברמת, הנה הדיסטופיה שלנו, ועכשיו בוא נראה מה עושים עם זה. איך אנחנו, כאילו כן, זה יצירה שמחברת בין עולמות, אבל לא תמיד מראה את הצד הזוהר, שזה קצת קלינגונים שהורגים אותך, אם תגיד, לא?
לא יודעת.
דברי קצת על, על, על הנושאים שאת עוסקת בהם, שהם הרבה פעמים הנושאים, בוא נגיד שכשאתה הולך ל, לגופי השידור, אוי, מי ירצה לראות סרט על ערבי שמתגייס לצהל? מי ירצה לראות סרט על חיילות? כי זאת, יש דברים ש... ונומי, המפיקה של המפקדת, שזה נראה לי השלגר הנוכחי שלכם, נכון? בטלוויזיה הישראלית. אז למה, למה הבחירה לעסוק בנושאים האלה דווקא?
וואה, טוב, אנחנו קודם כל עושים כל מיני, זאת אומרת, אנחנו, אני אנסה לקחת זה אחורה, אנחנו עושים מה שאנחנו מתאהבים בו. ובאופן טבעי, יש לנו אופי ונטייה לדברים מסוימים, שזה הרבה פעמים אולי דמויות שמקבלות פחות זמן מסך, או חיות ופועלות בפינות היותר נידחות לכאורה של החברה, ואנחנו מאוד מתחברים לסיפורים שלהם, של כבשים שחורות למעשה,
כן.
ככה קוראים לחברה שלנו, אבל בגדול אנחנו נמשכים לפרויקט על פי הפרמטר של התוכן שלו, הסיפור שלו, ומי עומד מאחוריו. זאת אומרת, עם מי אנחנו נצא למסע הזה, שזה מבחינתנו לא פחות חשוב מהתוכן, ומוסיפים לזה עוד נדבך, שהוא סיכוי ההיתכנות של הדבר כמו שאנחנו רואים אותם, בצורה הכי סובייקטיבית שלנו, זאת אומרת, מה בלק שיפ יכולים או לא יכולים לעשות. יוצא שאנחנו בהחלט לוקחים על עצמנו פרויקטים מאתגרים, אם זה בצורת הפקה שלהם, או בסיפור שצריך להעביר, או באמת איך במרכאות למכור את זה. לאנשים שצריכים בסוף לממן את הדבר הזה. אז אין לנו איזה, זה לא שאנחנו עובדים לתוך איזה תבנית, זאת אומרת, את דיברת על ז'אנר, אני מתה לעשות מדע בדיוני, עוד לא נתקלתי ב...
טלי,
ב... כן, אני מכירה את טל, ואנחנו אפילו דיברנו כמה פעמים, ואנחנו לגמרי משדרים על אותו גל.
גם לקטורית באוטופיה, של... נכון?
מה זה?
את גם לקטורית באוטופיה, לא?
אני חושבת שהייתי בשיפוט שם, פעמיים.
אין
אני מאוד אוהבת ג'אנר, אבל פה נכנס מרכיב סיכוי ההיתכנות. ואנחנו ב... טוב, אני קצת כזה גולשת בנושאים, אבל
בטח.
אנחנו בסוף שוק מאוד מאוד מצומצם, ולצערי, עוד לא בשל, עוד לא בשלה, עוד לא בשל הרגע, אבל הוא יבשיל. ואולי בלי נדר גם נהיה הראשונים עם הבשורה, כי אנחנו כל הזמן עובדים על זה, אבל אין כרגע מקום לז'אנר מובהק של מדע בדיוני, ואני כן מאמינה שיהיה, אבל אני מאוד אופטימית.
אני יכול לספר לכם שמאחורי הקלעים אני שומע על כל מיני דברים שהולכים ומבשילים גם בתחומי הפנטזיה וגם בתחומי המדע בדיוני, גם ב-YES, גם ב-HOT, ואני לא יכול להגיד יותר מזה, אבל אני רק אומר שזה בדרך.
זה בדרך לגמרי. לגמרי בדרך. ואני מקווה שיהיה הרבה מזה. כי אני חושבת שזה, זה, זה, זה טוב. אני אוהבת את סטארט-טרק.
אבל לא דיברנו על מדע בדיוני, אלא להפך, על המדע בדיוני של פה, על כן בחירה שהיא, זאת אומרת, אי אפשר לנתק אותך מההוויה שלך, מזה שאני מכירה אותך הרבה שנים, את בן אדם לוחם צדק, נראה לי בין האקטיביים ביותר שפגשתי, ונומי, לא נעית, את יכולה אחר כך לבקש שאני אחתוך את זה, אבל את כמו עצבים חשופים לכאב של העולם. אני מכירה אותך, ואני יודעת את זה, וזה משהו שמצד אחד, לי נגיד קשה לראות את זה, כי אני אומרת, העולם הוא חרה, והוא לא ישתנה, ולהיות מישהו שנלחם כדי שהעולם יהיה טוב יותר, זה כאילו קרב שהוא לפעמים עבוד מראש, ולראות מישהו שנלחם ללא לאות, זה מעורר השראה. וגם ביצירה שאת עושה, אז זה מגיע כאילו המקומות האלה של, אוקיי, לא נעים לראות את זה, אבל תראו את זה.
קודם כל, תודה, כאילו זה ממש כיף ומחמיא מאוד לשמוע את זה. אני כן יכולה להגיד שאנחנו מחפשים הרבה פעמים זה ישמע קצת כמו קלישאה אולי, אבל את המורכבות שבדבר, את האפורים. אנחנו בסיטואציה מאוד דיכוטומית, כאילו בישראל, כאילו לכל אחד יש דעה והוא נמשך, והוא שופט אנשים נורא נורא מהר. וגם אני עושה את זה, כן? אני כל הזמן רוצה להשתפר. ובשביל להשתפר ולהפסיק לפחד, ובשביל להפסיק לשפוט, אנחנו צריכים להכיר. ולהכיר צריך לראות ולחשוף. ואני חושבת שדרך הסרטים והסדרות, יחד עם היוצרים היקרים מאוד שאנחנו עובדים איתם באמת, אחד, אחד, אחת, אחת, אני לומדת המון. וזה חלק מהנאה העצומה שלי, כאילו, אם אני כן אחזור רגע למדע הבדיוני של, כן. של סטארט-טרק, כאילו, פתאום ראיתי שם אנשים שיכולים לעבוד ביחד, שלא ראיתי בסדרות אחרות, כאילו, מבחינת הדמויות שהיו על המסך. עם כמה שזה נשמע רחוק, מסע בין כוכבים ווולקנים וישראל וכו, אבל אני כן חשוב לי נורא להסתכל באפורים. זהו, אני מקווה שאנחנו מצליחים, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, נגיד בסרטים הדוקומנטריים שלנו, אנחנו לא מאמינים בלעשות סרטים לקהל שבוי, ואנחנו מנסים לחקור תוך כדי עשייה, לא לבוא עם אקסיומות מוכנות, כשזה דוקומנטרי.
כן. יפה. וגם יש איזשהו סוג של, אז כתבת לנו מאמר לתעשייה כזה, מאמר דעה על הנוכחות של האנשים בתעשייה בישראל, שהיא מאוד דלה עד דלילה. כשאני אומרת את זה, כשאני חוזרת חזרה מעולם הסטארט-אפים, שגם בו זה כאילו קטסטרופה, אבל שם, אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על העולם של ההייטק הישראלי, יש מיליון תוכניות, אם את אישה, את יכולה פחות או יותר ללמוד כל דבר בחינם, מיליון קורסים, סדנאות וכו'. את אישה, רק בואי תחזקי את הצד הזה בעולם, ואני חושבת שבתעשייה כאילו שלנו, זה משהו שאנחנו לא רואים את האקטיביזם הזה מספיק.
אני לא זוכרת מתי כתבתי את הדעה. זהו, אני כן רוצה להגיד בצורה אופטימית, למרות שיש עוד הרבה עבודה, שאני כן רואה שינוי. זאת אומרת, יש שינוי ענק ממתי שאת ואני התחלנו לעבוד בתעשייה. אני עשיתי גם עבודות סטים, אז ממש ראיתי כאילו איך זה משתנה. אז אני כן חושבת שיש יותר ויותר נשים, שקולן יותר נשמע, שגם בעזרתן של פורום הקולנועיות, קולנועניות, כן. יש יותר לקטוריות, שזה מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, היום גם קוראים טקסטים בצורה אחרת, ואני כן, סיפור כמה אנשים מקבלים תמיכה לסרטים הוא כואב בפני עצמו, אבל אני חושבת שהיחס בין המגישות לבין המקבלות הוא גבוה מאצל הגברים.
אוקיי.
כן, זה מעניין. סטטיסטיקה שבדקתי. השאלה הגדולה היא למה כל כך מעט בעצם מגישות וניגשות ומגיעות לשלב הזה. וזה נקודה שזה פער שאני עוד לא יודעת ליישב אותו. זאת אומרת, למה בבתי הספר לקולנוע יש מספר כמעט זהה של נשים וגברים, ולמה אחרי בית הספר פתאום יש צניחה. זאת אומרת, אם אני היום מחפשת במאית לתסריט, שאני רוצה לשדך לו במאית, אני עדיין מתקשה. עדיין ההצעה הוא מצומצם בטלוויזיה. וזה מאוד מאוד מתסכל. אז כמובן שאנחנו שמחים לתת עבודה ראשונה, או לקחת סיכון עם במאית, ולקחת היד ויד, אבל זה המון פעמים דורש המון 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 משאבים מאיתנו, כי זה לקחת מישהו ביד, זה דורש המון סיכון מצד גוף השידור וגם מצידנו. זאת אומרת, כאילו אני אקצר, הייתי נורא שמחה להיות בסיטואציה שכבר יש פול של במאיות, שאני יכולה להרים טלפון ולהגיד, בואי.
כן.
אבל זה עוד לא המצב. יש אקטיביזם, אני כן חושבת ש... אני כן רואה הרבה הרבה יותר נשים, זה עדיין לא מספיק, אפשר גם לראות באקדמיה, בדרך כלל באקדמיה לטלוויזיה, רואים שיש מעט מאוד במאיות מועמדות, כאילו...
כן.
כן. הנה, אני חושבת שדנה מודן אמרה לא מזמן בריאיון, שאם היא הייתה 20 שנה אחורה, היא גם הייתה מביימת את מה שהיא כותבת.
נכון.
וזה היה עצוב ונכון לקרוא.
מעניין למה זה. האם זה איזשהו משהו בתכונות האופי שכאילו שם אותנו במקום יותר בטוח לנו, במקום שבו אנחנו לא צריכות לדחוף עם המרפק את האנשים?
אני חושבת שהרבה אנשים, כולל אותי, אנחנו עדיין, יש לנו כל מיני תפיסות קצת מיושנות, ובדיפולט, אני אתן לך דוגמה, אני כן רואה שגופי שידור, פונים יותר לבמאים של סדרה ראשונה מאשר לבמאיות של סדרה ראשונה, כשזה בא מגופי השידור ולא ממפיקים או מפיקות. זאת אומרת, אני רואה את זה.
אוקיי.
וזה מוזר. אבל אני חושבת שככל שאנחנו מתפתחים ומתקדמים ואנשים משתנים בפוזיציות מסוימות, בלי קשר אגב למין שלהם או למגדר, אלא לרוח הזמן,
כן.
אני חושבת שכל שינוי... הוא טוב, ואז אפשר לדבר כמובן על כמה זמן אנשים יושבים פה בקרנות, וכמה זמן... אני כן חושבת שיש לזה השפעה, קדנציות מאוד 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 ארוכות, יש לה השפעה.
לדוגמה?
אפשר להסתכל על קרנות, זה לא משהו שאני מחדשת.
כן.
אני רואה בקרנות אנשים ונשים שיושבים ויושבות הרבה שנים, ואני חושבת שזה לא טוב, זה לא, ללא קשר למין או למגדר. אני חושבת שזה לא טוב, כי התפיסות שלנו מתקבעות עם השנים.
נכון.
גם אני מחפשת לרענן את עצמי כל הזמן. כאילו, אני יודעת בדיפולט שאני עלולה להתיישן ולהיכנס למקומות נוחים לי.
כן.
צריך להיכנס למקומות הלא נוחים. את זה אפשר לעשות על ידי תחלופה, על ידי פתיחות, למידה.
גם לא נפתחות יותר מדי קרנות חדשות, נכון? זאת אומרת, זה אותם אלה שכשאני ניסיתי להגיש את הסרטים שלי ב-2004, זה כאילו אותם...
לא, זה, תראי, בסוף יש חוק הקולנוע, זאת אומרת, כן. הכסף שיש הוא כסף אחיד, כן הוא מתחלק עכשיו ליותר קרנות, זאת אומרת, פתחו קרנות אזוריות וכן הלאה, אבל בקרנות הגדולות, כמו שאנחנו כן. קוראים להם, התחלופה היא אחרת.
כן.
כן.
למרות שקטרי כבר זהו, לא? הוא היה איזה 30 שנה שם.
כן.
נכון?
כן.
וואו.
הוא עשה עבודה מצוינת, כמובן. כן. אבל יש עדיין, יש קרן רבינוביץ' ויש את הקרן החדשה, ושוב, כולם עושים עבודה נהדרת עם, עם הקצת שיש להם, אבל נכון. אני חושבת שלרענן זה דבר חשוב באופן כללי.
זה נכון. ופתחתם גם סניף בברלין? של החברה?
פתחנו חברה בברלין, כן.
שיש לה שם שקודם דיברנו עליו שבלבל אותי, וכבר חשבתי, אלקטריק שיפ, לא בלק שיפ, זה שתי חברות שונות, או שזה... מה הולך שם? תספרי בבקשה.
מה קורה עם כל הכבשים האלה?
כמה כבשים יש לכם שם?
יש לנו שתי כבשים. בלק שיפ זה החברה הישראלית שלנו, ובגרמניה פתחנו חברה, זה לא סניף, זו חברה בפני עצמה, שקוראים לה אלקטריק שיפ, GmbH, שזה הבעם הגרמני. כן, והיא צעירה. ואנחנו עושים גם הפקות באירופה.
של כאילו פשוט באירופה לקהל אירופאי, לא ישראל.
כן, לא פתחנו את זה על מנת לעשות קופרודוקציות עם עצמנו,
כן.
למרות שאנחנו לא פוסלים את זה. אבל זה בעיקר כדי שיהיה לנו את האפשרות לספר עוד סיפורים, ולקדם יוזמות ש... זאת אומרת, חברה כזאת מאפשרת שימוש במשאבים אחרים ונוספים, וכמו שאמרתי קודם, לרענן,
כן.
אז גם לרענן את צורת המחשבה שלנו. זאת אומרת, יש בארץ איקס כתובות ואיקס דברים שאנחנו מורגלים לעשות, ודווקא על ידי יציאה החוצה, זה מרענן את הראש, ואז חוזרים עם הרעננות הזאת לכאן. כן. אז יש איזה יחסי גומלין מעניינים.
אז את חיה כאילו על הקו בעצם.
אני על הקו.
כשהבית עכשיו...
החיים הפרטיים הם בברלין, נכון לעכשיו, כל יכול להשתנות, והעבודה היא בשני המקומות. אבל כמו שאת רואה אותי, בשר ודם יושבת מולך בתל אביב.
נכון, נכון.
אני גם תמיד נמצאת פה כשאנחנו בצילומים או בפרזנטציה. זאת אומרת, אני פה, אנשים מופתעים לשמוע חיי הפרטיים.
זה לא כל כך רחוק.
זה לא כל כך רחוק.
מבחינת פקקים זה כמעט כמו להגיע לרמת החייל.
אז באתי להגיד שבמוצ"ש לחזור מהגליל, זה כמו לעלות על טיסה מברלין.
כן.
כן, זה נהיה פשוט, סך הכל.
מה מאפיינת אלקטריק צ'יפ, כאילו מבחינת תכנים? זאת אומרת, האם יש הבדל ומה הוא?
זה שאלה מעולה. אני חושבת שמה שבסוף יוצא שמה שאלקטריק צ'יפ עושים זה גם דברים עם אוריינטציה חברתית. ככה יוצא, כנראה כי אותם אנשים, שזה שר ואני ושותף גרמני שלנו, מיכאל, אנחנו נמשכים פשוט לסיפורים, כי אנחנו אותם בני אדם. אז אנחנו...
לא שכפלתם את עצמכם. אוקיי.
אז למשל, הסרט האחרון שעשינו, שעשה את הבחורה שלו בפסטיבל ונציה, והיה נציג הסלובקי לאוסקר, קוראים לו ויקטם, והוא באמת, הוא כזה סרט קאמרי על אישה שנתקלת בגזענות, בזמן שהיא מנסה להשיג לה ולבן של החיים טובים יותר מחוץ לאוקראינה, וזה הסרט האחרון שעשינו באלקטריק צ'יפ.
דוקומנטרי או?
לא, הוא עלילתי, הוא קופרודוקציה בין גרמניה, סלובקיה וצ'כיה, כשאנחנו הגרמנים בתוך הסיפור הזה, כן?
תראי מה זה, מה היו אומרים? הסבים שלנו. איזה ניצחון.
האמת שהסבים שלי הם באמת גרמנים, אז זה מאוד מעניין. אחרי שהסרט הזה זכה בפסטיבל המבורג, שאלתי את עצמי, מעניין אם הם היו חשים סיפוק או...
רק ש... כן, אין לדעת. אני בטוחה שכן, בהסתכלות היום על האווירה הנוכחית בארץ, אף אחד לא היה חש סיפוק ממה שקורה פה, אז לפחות ממה שצאצאינו עושים בנחר.
אל תשכחי שיש כאלה שכן חשים סיפוק ממה שקורה פה.
זה נכון.
לא כל מאזיננו ומאזינותינו.
זה נכון, זה נכון. זה שאלה שעולה הרבה, וכי אני יכולה להגיד שבקהל של תעשייה האתר, אוקיי, יש קודם כל המון אנשים שיש לנו אימות באמצעות SMS, המון אנשים שאין להם SMS בטלפון, כי הוא טלפון כשר, ואני צריכה לאמת אותם ידנית, כי אין לי עוד קטע של טלפון שמטלפן אליהם. המון. ואת אומרת, אוקיי, אנחנו חיים כאילו בסוג של ממש עולמות נפרדים, אם את מסתכלת על בני ברק, תל אביב ורהט לצורך העניין, שלא לדבר על השטחים, זה כאילו במקום כל כך קטן, יש עולמות שהם כאילו לתחושתי בלתי ניתנים לחיבור כבר.
יכול להיות. אבל תראי כמה סיפורים זה מביא לנו.
זה מביא מלא סיפורים, אבל את יודעת, זה הכללה הסינית הידועה שתחיה בחיים בתקופה מעניינת. עדיף באמת להשתעמם.
You never know. כי לא ניסינו עדיין את האופציה השנייה.
נכון, זה נכון, אבל זה משהו שכן.
אני חושבת שבני אדם לא מסופקים נקודה, זאת אומרת, כשיש לנו את כל הסיפורים והקרחנה, וזה אנחנו רוצים את השקט והשעמום, כשיש לנו שקט ושעמום, אנחנו פשוט משתעממים ורוצים קצת קרחנה.
אני הגעתי לגיל שאני רק רוצה להשתעמם, באמת.
אני מאחלת לך שתשתעממי.
נכון.
היטב.
היטב, תודה.
מה היה הסיפור הכי מאתגר שליוויתם, כאילו מבחינת או של יוצר או שתיעדתם?
וואו. אני חושבת שהסיפור הכי מאתגר היה לעשות סרט באתיופיה, שמבוסס על חייה של הבמאית והתסריטאית אלמוג דודיאן. זה היה מאתגר גם לוגיסטית וגם רגשית לאלמוג ולנו יחד איתה.
היא בעצם תיעדת את העלייה שלה לארץ?
לא, היא בעצם סיפרה סיפור, זה סרט עלילתי, של לפני שהיא עלתה לארץ, זה טריקי, כי אנחנו אומרים, הם עלו, אבל הרבה אנשים ברחו, הרבה אנשים היו פליטים עם זכויות עלייה למעשה, זאת אומרת, הבחירה שלהם לא הייתה לעזוב את הבית שלהם ואת כל מה שהם מכירים, אלא הייתה מלחמת אזרחים משוגעת.
כן.
באתיופיה, ובמקרה הזה ליהודים במרכאות היה מזל, כי היה להם לאן להימלט. וזה לא קורה בישראל בכלל הסרט. הסרט הוא כולו 100% באתיופיה. זה קופרודוקציה מרובעת בין ישראל לגרמניה, לצרפת ואתיופיה.
וואו.
וכל הצילומים היו שם, עם כמה אנשי צוות ישראלים יקרים מאוד לליבי, ובעיקר אנשים מהמקום שלא עבדו לפני כן בסט בסדר גודל כזה, אז היה גם המון היכרות ולמידה ואמון שהיה צריך לפתח בזמן קצר בין אנשים. וזה הייתה חוויה מאוד מיוחדת, מאתגרת, קשה ומלמדת. גם מזה למדתי המון, 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 המון.
מהכל לומדים בסוף.
מהכל לומדים.
והאם יש לך משהו שהיית עושה אחרת, או שאת מתחרטת שעשית או שלא עשית?
לא, אני חושבת, סליחה.
לא, לא, להפך, הייתי אומרת, זאת שאלת הבום בפריים שלנו.
שאלת הבום בפריים.
שאלת הבום בפריים. האמת, אני לא יודעת אם זה, יכול להיות שאם לפני 10 שנים היינו מדברות על זה, יכול להיות שהייתה לי תשובה אחרת, סביר להניח שהייתה לי תשובה אחרת, אני חייבת להגיד שאני באמת, כמאמר הקלישאה, כל דבר הוא שיעור, ואני באמת לא מתחרטת על כלום. זאת אומרת, הוא כבר קרה. אז אין לי גם, כאילו, להתחרט זה כאילו לא ב... אין לי דיפולט כזה, כי זה כבר חלק ממה שאני יודעת ומה שהתעצמתי דרכו. אז קשה להגיד שאני מתחרטת על משהו. זה לא אומר שלא היו לי רגעים קשים בחיים, אבל אני לא מתחרטת.
אוקיי, יש לך עוד שאלות?
לא, אני רק רוצה להגיד שזה מגניב איך הסתכלת על האוטופיה הטרקית הזאת, אם לעטוף רגע את כל העניין הזה, ובמקום ללכת לאסקפיזם, לקחת את זה בתור מטרה. ככה זה נשמע, גם בענייני הפקה שאמרת, רגע, אני רוצה שאנשים יהיה נוח ונעים, וגם חברתית. פתאום כזה מקבל איזה הקשר, והכל מקבל איזה סיפור מאוד יפה.
אוקיי, היה לי עוד שאלות האמת.
לא יכול להיות.
זה יותר כיף ממה שחשבתי, אז תשאלו חופשי.
אם יש שאלות שלא שאלתי, ואת חושבת שאני צריכה לשאול, אמרה הפסיכולוגית, אז בדיוק ראיתי בטיקטוק כזה סרטון של איזה פסיכולוג ילדים, איך הוא שואל את הילדים, מתשאל את הילדים, וזה השאלות כל נבונות, שמיד שלחתי את זה לכל חברותיי, כמו שאני עושה. מה היית, איך היית מציעה לאנשים שרוצים להיות מפיקים או לעבוד בהפקות, או בכלל להשתלב בעולם של הטלוויזיה, לעשות את זה. איך את משלבת אנשים בהפקות שלך, צעירים?
זו שאלה שנהיית קשה משנה לשנה. אני מודה, ואני לא אומרת את זה בשביל להוריד. אני כאילו רק יכולה להגיד על התמדה ולהיפגש כמה שיותר. זאת אומרת, לפגוש כמה שיותר אנשים, שוב, אנחנו מדברים על משהו נורא כללי, כאילו, כן. את אומרת, אנשים להשתלב, אז זה נורא תלוי אם זה יוצרים, או זה אנשים שרוצים לעבוד על סטים, או אם זה מפיקים.
אם מישהו רוצה היום באמת להתחיל לעבוד על סט, אפילו להיות עוזר הפקה, מה הדרך הכי טובה לדעתך לעשות את זה?
אז אם זה דרך באמת עוזר הפקה, אז אפשר לפנות לחברות הפקה, ולהיות הכי כנים, זאת אומרת, להציע את זה, ולבוא כמתלמד, זאת אומרת, לא לצפות לתנאים של עובד שכבר עובד 20 שנה, אבל בהחלט גם לא לבוא בחינם, זאת אומרת, כן להציע את... אבל שיהיה את המקום, את הבלנס הנכון בין הידע להצעה, זאת אומרת, כן. הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אני בא לעבוד, ואז מצפים שגם ייקחו אותם, והם גם, אבל רגע, אתה רוצה להיכנס, אז תהיה שנייה אטרקטיבי למקום כן. שאתה בא אליו, כי עוד יש לך מה ללמוד, ומישהו צריך עוד לשלם על הטעויות שתעשה בדרך.
אטרקטיבי וצנוע.
וצנוע, כן. כן. אבל גם לא לבטל את עצמך, גם בזה אני לא מאמינה. כן. אז אני כן חושבת שאם רוצים להיות עוזרי, עוזרות הפקה, אז באמת לפנות לכל מי שמכירים, זאת אומרת, לבמאים, לחברות הפקה, וצריך. זאת אומרת, תמיד צריך עוזרי הפקה, זה גם דרך מעולה ללמוד.
פשוט עבודת רגליים.
כן, כן, ממש ככה. זאת אומרת, אני לא מכירה... גם אני התחלתי בסטים באחי, כאילו, למרות שיצאתי מבית ספר לקולנוע כבמאית, אז כאילו, התחלתי בעבודות סט מאוד מאוד ראשוניות כאלה. כי אנשים שכותבים, צריך המון אורך רוח. והתמדה, ושוב, חבל לי באיזשהו מקום שאי אפשר לתת לכולם את הטולקיט הזה בזמן שהם לומדים. לא כולם גם חייבים ללמוד, אבל בזמן שלומדים הם מקבלים את הטולקיט של מה זה בר התכנות, ואיך לפנות למפיקים, ואיך להציע את מרכולתכם. אני לא יודעת אם אני אוכל את כל זה לפרט עכשיו. אבל כן, אם פונים לבית הפקה, אז קודם כל לבדוק, לעשות תחקיר. קודם כל.
אוקיי.
אם זה בית הפקה שאתה מתחבר ליצירות שלהם או לא. זאת אומרת, אם אתה, יש לך הצעה לתוכנית ריאליטי ואתה פונה לחברה שעושה רק דרמות, אז אתה לא רציני, או כן. את לא רצינית. אז זה בגדול, אבל ביותר קטן, אם את רוצה לעשות דרמה ואת רוצה לפנות לחברה שעושה דרמות, אז בדקינה איזה דרמות הם עשו, אם את מתחברת אליהם או לא. וכשאת פונה אל אנשים, זה בסדר, זה נורא חשוב העניין האישי.
כן.
לפנות באופן אישי. בסופו של דבר, בבתי ההפקה עובדים אנשים, וגם הם אוהבים להרגיש שרואים אותם. זאת אומרת, אם פונים במייל, היי, אני יוצרת, הנה, מצורף למייל ההצעה שלי, ושולחים את זה לכל חברות ההפקה בעיר, אני כמובן מקצינה. כן, אז לא לצפות שעכשיו בכל חברות ההפקה בעיר יושב צוות של אנשים, שיושב ומחכה לקבל הצעות שנשלחות לכולם, ויושבים וקוראים ובוחנים. סביר להניח שלא יקראו בכלל, כי ההגשה היא מאוד 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 כללית, היא מאוד... אם פונים באופן אישי למישהו, בשם, אחרי שעושים תחקיר ומנמקים, למה פניתי? מיד, מיד, זה נורא טבעי, זה פסיכולוגיה פשוטה של בני אדם, כן. מיד בחברת ההפקה הזאת יהיה רצון to engage. נכון. זה נורא נורא פשוט, זה basic, זה כמו לפנות ל... זה כמו כל דבר, זה כמו date. כאילו, כן. אז זה נגיד דבר אחד, זאת אומרת, להיות כמה שיותר אישיים וספציפיים. דבר שני, למשל, ששוב, אני יכולה להגיד רק בעיניי הסובייקטיביות כנומי מבלק שיפ, לא לפנות לחברת הפקה יומיים לפני שיש הגשה. היי, יש הגשה. אני צריך או צריכה מפיקים. הנה ההצעה שלי. לא. Okay. עבדתם על הצעה 5 שנים. ירקתם דם, או שנתיים, או כן. זה. אז ביום אחד אתם רוצים להתחבר למי שעכשיו הולכים להיות איתכם 6 שנים, זה לא רציני.
נכון. אז זה גם... ממש כמו ניסויים בסופו של דבר, הדבר הזה.
זה כל כך, כל כך. כן.
כן.
ואסור להיות חפוזים עם זה? נחפזים? אסור להיחפז.
כן.
אסור להיחפז. צריך באמת לא לפנות למישהו באיזה מחשבה שעכשיו כולם עוזבים הכל וקוראים ומגיבים, ובאמת נתקלתי בדברים נורא מצחיקים וגם עצובים. למשל, אנחנו כן מקפידים למשל לקרוא באמת כל מי שפונה אלינו, אנחנו מקפידים לקרוא ולענות וכן הלאה, והיו אפילו סיטואציות שענינו ואפילו פירטנו, ואז קיבלנו כל מיני תגובות כמו, אני רוצה חוות דעת מלאה של הלקטורים. באמת חוסר הבנה, כאילו, באמת המחשבה שאנשים יושבים בתי ההפקה ורק מחכים לכולם שישלחו להם הצעות, היא תפיסה שגויה. לרוב בתי ההפקה לא צריכים עכשיו הצעות חדשות. זאת אומרת, הם... הדברים שבסוף הם צריכים לעשות יגיעו להם ככה או אחרת.
כן.
זה מאוד נדיר שממייל out of the blue של שלום, יש לי הצעה, משהו מתבשל.
זה קורה אגב?
זה קורה בסיטואציות שבאמת אנשים ישבו ועשו תחקיר, ומרגישים כן. שהם עשו תחקיר, והם יודעים איך לפנות, והם חשבו על זה רגע, ותחקרו את האיך לפנות.
כן.
ברגע שמישהו פונה ככה, זה בדרך כלל מבשיל לשיחה או פגישה, ויכול גם מעבר, זה כבר כן. התוכן והאדם ידברו. אבל אני באמת ממליצה לא לפנות קולקטיבית, זה אף אחד לא יושב ומחכה לפניות האלה.
כן.
זהו, לכבד את זה, בוא נגיד ככה, כאילו לעורך הדינית, אף אחד לא יגיד, הנה קרי, קרי, הנה קרי זה. לא, זה עולה 900 שקל לשעה. אוקיי, אז אני לא אומרת שאנחנו יושבים...
בזולים, בזולים, 900.
כן. כן, אז אני רק אומרת, לחשוב רגע איך פונים, מה פונים, בסוף בצד השני יושב אדם, עם בגאז' משלו, בגאג', כאילו זה, ועם משאבי זמן משלו, ועם רצונות משלו, וטעם משלו, אז תמיד נזכור.
נכון.
זה קל לעשות סנד, אבל אם רוצים שמשהו יקרה עם זה, כדאי לעשות מחשבה מקדימה.
כן. זה דורש גם המון חוסן נפשי, כי אתה, גם כשאתה נחמד והכל, אז הרבה פעמים מקבלים לא, וגם כשאתה מגיע כבר לקרן, אתה פתאום יכול לעבור כמה שלבים, ואז לקבל לא. זה מאוד מאתגר ו...
וגם כשאתה מפתח,
נכון.
וכבר מקבל גו מערוץ, אתה יכול... יש כל כך הרבה מקומות כאלה ש...
כן, זה דורש המון חוסן.
שאתה צריך חוסן בדיוק. חד משמעית.
לא, לא, כמות הברקסים שיכולים לבוא בדרך הם אינסופים, ולכן...
זה מה שלבנה אמרה על שחקנים, אגב. היא אמרה, אתה תקבל 100 פעמים לא, והלא הזה הוא עליך. אתה לא טוב 100 פעמים, כאילו לא טוב לנו.
כן, אבל... כאילו, רגע, היה לי משהו איזה סופר חשוב להגיד, אבל כאילו, כל הברגע... אז בגלל שחברות הפקה, בדרך כלל, יש להם קצת יותר ניסיון מאותו אדם שפונה פעם ראשונה, הם גם מכירים את הברקסים שיכולים לבוא, ולכן הם יבחרו מאוד 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 בקפידה,
כן.
עם מה הם יעשו עוד צעד קדימה. כי הם יודעים את כל התמונה, כמה זה מורכב וכמה ברקסים יכולים להיות, ואיזה חוסן נפשי גם צריך להיות לאדם ששולח את זה. יש פה המון מרכיבים.
נכון.
אז זה נורא, זה יותר מרק התוכן מדבר. אנחנו פשוט במשך שנים, בגלל שגם הקרנות פה עובדות על בסיס תסריט,
כן.
ותפיסת העותר, עוד נשארה פה ועוד בכמה מקומות באירופה, כולם חושבים שהטקסט זה הכל. אין ספק שהטקסט זה דבר סופר חשוב, אבל היום צריך להבין מי עומד מאחורי הטקסט, אם הוא יכול להוביל את הדבר הזה, כי היום באופן טבעי יוצרים גם רוצים יותר מקום כמובילים של הדבר. מעולה. את צריך לראות שאתם באמת יכולים להוביל את זה. ויש לכם את החוסן ואת ה-common sense ואת הקור רוח. יש פה המון אלמנטים שמפיק, של מפיק לכן, ומחזיר אותנו לטלוויזיה האמריקאית לצורך העניין. Creator הוא גם executive producer. הם יודעים מה זה להפיק.
כן.
והם צריכים לקחת אחריות על הדבר הזה. זה לא מספיק רק הטקסט. אז, אבל גם מפיקים, הם עובדים על דברים לפעמים שנים שלפעמים לא קורים. אמנם ככל שיש לך יותר ניסיון, אתה מנסה לצמצם את המרווח הזה של הלעבוד והלקבל לא, אפרופו סיכויי התכנות וכן הלאה. אבל גם יש פרויקטים אהובים שלא קורים.
וואו. כן. כן, זה בסדר, זה חלק מהעניין של להיות שוק באמת פצפון כל כך, ודווקא אולי פה יש יתרון לזה שיש לכם גם חברת הפקה בחול, אז אתם יכולים, נגיד אם יש משהו ששווה את זה, אולי לצאת החוצה קצת איתו, לא להיות תלויים דווקא במה שכאן.
מרגישה שהטלוויזיה הישראלית עדיין מעניינת וסקסית ברחבי העולם, או שכולם עברו לקוריאה עכשיו?
הסיפורים בישראל, הסדרות שיוצאות מפה עדיין מאוד מעניינות את האנשים. הרבה פעמים גם אנשים נדהמים לשמוע באיך ובכמה הסדרות האלה נעשו. באמת. מצד שני, יש קושי גדול בלייצר קו-פרודוקציות בטלוויזיה, בגלל שבסופו של דבר ישראל כשותפה לא יכולה לשים הרבה על השולחן, במימדים האירופאים סלש אמריקאים, אז הם הופכים לשותפה לא מאוד מועדפת. כן. הם כן מסתכלים על ישראל כתוכן שאפשר לעשות לו רימייק, הם כן מסתכלים על ישראל כתוכן שאפשר למכור אותו. אבל לעשות קופרודוקציות זה עדיין מאוד מאוד מורכב. תמיד יש שם איזשהו קאץ'.
כן. וואו.
כי ישראלים לא יכתבו ענק, כי הם יודעים שהם צריכים את ה... שזה יתאים לתקציבים פה, אז זה כתוב קטן מדי קצת לחול, אבל אם הם כותבים יותר גדול, אז הם לא מקבלים את התקציבים שהם צריכים בישראל. יש פה איזה, דיברנו על זה בדיוק השבוע עם מישהו בסוני, זאת אומרת, וואו. הם ממש מנסים להבין איך לעבוד עם ישראל בשלב ההפקה, וזה נורא נורא מסובך.
מעניין. טוב, בגלל זה העונה השנייה היא תמיד הרבה יותר כזאת היא ענקית, למרות שאני ראיתי את טהרן, אני עדיין בעונה הראשונה, שולה הזדעזע מזה, אבל הבנתי שהשנייה היא הרבה יותר ברשימה בגודל כאילו של ההפקה. עם זאת, יש משהו בצורך להצטמצם ולעבוד רזה, להיות בוטסטראפי, שמאפשר.
אני חותמת על זה בעשר אצבעות, עכשיו גם בצניעות הידע שתפסתי מכמה שנותיי באירופה, לעבוד בתוך ה-N הוא הרבה יותר יצירתי, הוא הרבה יותר קשה, הוא הרבה יותר לא הגיוני, אנשים באמת צריכים להיות מתוגמלים פה יותר, אין ספק בכלל, אבל בסופו של דבר, זה מה ש... זאת אומרת, ישראל, הנוכחות שלה, בשווקים בינלאומיים, בפסטיבלים בינלאומיים, בתקציבים ובמה שעומד לרשותם, הוא פנומנלי. מסתכלים על תעשייה כמו התעשייה הגרמנית, שיש להם טריטוריה של מיליונים של אנשים, ובאמת המון 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 מימון, הם עובדים באיזשהו שפע, והם לא נוכחים באותה כמות כמו הישראלים, בכל השווקים האלה ובכל המקומות האלה, וזה די משוגע, כי הפערים הם עצומים.
וואלה.
כן.
יפה.
לא, ישראלים יש להם בהחלט, גם באיך לספר סיפור, גם הצוותים בישראל נפלאים, יש להם את האקסטרה מייל, גם, שוב, הם עובדים מתוך חוסר, אז הם חייבים לתת ראש ונשמה ו... צוותים בישראל, זה תענוג, זה אנשים נפלאים.
כולם כאילו בחיילות כזה, יאללה, חבר'ה, נעשה את זה.
מאוד משפחתי, לטוב ולרע, אבל אני חותמת על צוותים ישראלים forever and ever, וגם על יוצרים ישראלים, וגם על מפיקים ישראלים, כאילו, שוב, יש הרבה מאיתנו וכולנו שונים, אבל הישראלים דווקא בגלל החוסר צריכים שיהיו להם כל כך הרבה כישורים, גם תכניים, גם כלכליים, גם משפטיים, שהם פשוט יכולים לקחת החלטות הרבה יותר מהר ממערכות שהן יותר גדולות ועבודה מתפזרת בין יותר אנשים.
מעניין. טוב, יש לנו יתרון מסוים.
יש לנו.
יפה. בנימה אופטימית זו. רוצה להגיד משהו לסיום ל...
אני שמחה לשמוע שאת אומרת על משהו שהוא אופטימי.
דרך ארוכה, כזה.
ואני כאור.
ככה, האמת שזה יכול להיות יפה, היינו מסיימים בשירה בציבור.
בדיוק. טוב, חבריה, תודה רבה, נעמי, היה ממש 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 כיף. תודה, טל.
תודה לך, תודה לך.
תודה, טל, תודה, גלי.
תודה רבה, וביי. בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.